האם סיימנו את י"ח?
לא, לא.
והתחלנו אותו?
התחלנו, אני גם עכשיו.
טוב, אז נלמד את פרק י"ח. בביאור מידת החסידות. הגדרה כללית, קצרה, חסידות זה לעשות יותר טוב. יש צדיק ויש חסיד. חסיד, צדיק עושה טוב, חסיד עושה יותר טוב. כן.
אפשר שיהיה באדם שלא הגיע לתפקוד, לא צדיק לגמרי,
זה מסוכן. זה לא בלתי אפשרי, כי לפעמים אנחנו נוהגים מידת חסידות למרות שאנחנו לא ראויים לזה. אבל הכוונה היא, מה המרכז של ההכרה? האם מרכז ההכרה זה בלהרבות במידות חסידות או להרבות בצדיקות? מי שעוד לא הגיע להיות במידה כזו של צדיק, שלא יתמקד בענייני חסידות. יכול להיות שפה ושם, לצורך התעלותו האישית, ינהג במידת חסידות, אבל עיקר הכרתו זה להשיג את מדרגת הצדיק, ואם יזכה גם, יתמקד בחסידות. יש לזה שני דברים שיעזרו לו בזה. האחד זה להיות צדיק. שתיים, שילמד. ילמד את מה שאנחנו לומדים עכשיו. כן, יש הגדרות מדויקות, ביאור חלקי החסידות זה פרק י"ט, ויש עוד פרק חשוב ביותר, פרק כ', שנקרא בשם במשקל החסידות. משקל החסידות זה השאלה שאתה שואל. מתי דינו כך, מתי דינו כך, וגם כשאני יודע שמידה זאת היא מידת חסידות הראויה לי, אולי יש תנאים נוספים שאוסרים אותה עליי. כן? נכון, זה בדיוק התשובה לשאלה שלך. התורה צריכה להתאים לכולם, לכן אין התורה מצווה על מידת חסידות. כלומר, התורה היא מינימום. זה מה שאני אסביר לך, התורה היא מינימום. כן? כלומר, היא לא מקסימום. אלא, כמו שבצבא, בצבא הולכים תמיד על המכנה המשותף היותר נמוך. רוצים שכל החיילים יבינו. מה שלא תהיה הרמה. אחר כך, יש דברים, יש יחידות נבחרות, יש יחידות מיוחדות שרושות מקצועיות מסוימת. זה לאנשים מסוימים, מיוחדים. לכן התורה כתובה בסגנון וברמה של דרישות המתאימים לכולם, ועל גבי זה יש מידת חסידות. אבל כמו שאתה אומר, מידת החסידות, הנה אני קורא כאן ברמח"ל, צריכה היא באמת לביאור גדול, כי מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני אדם בשם חסידות. לא, זה ביאור אבל לא גדול. והוא מסביר גם למה. תחבא מציד. סתם לא, אני לא בטוח שזה יחבא את הכל. ושזה לא יחבא את הכל. אבל עכשיו אנשים בחושך. טוב, איך שאתם רוצים, אכפת. טוב. אז לכן שאר המידות לא צריכות ביאור גדול, אלא ביאור. ביאור שאדם יברר באופן שכלי ולימודי את המקורות, את ההגדרות. מה שאין כן, בחסידות יש כמה מכשולים שצריך להישמר מהם, לכן הביאור צריך להיות גדול. כי מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני האדם בשם חסידות. אז קודם כל, זה המכשול הראשון. יש הרבה הרבה דברים שנקראים מידת חסידות או נקראים חסידות, ו... זה לא כך. אינם אלא גולמי חסידות. גולמי הכוונה חומר גלם, ראשוני, אבל לא מעובד. בלי תואר ובלי צורה ובלי תיקון. ונמשך זה מחסרון העיון וההשכלה האמיתית אשר לבעלי המידות ההם. כי לא תערכו ולא נתייגעו לדעת את דרך השם בידיעה ברורה וישרה, אלא התחסדו והלכו במה שנזדמן להם לפי הסברה הראשונה. אמרו להם, זה מידת חסידות. מידת חסידות? לקחו את זה, חטפו את זה. זה לא תמיד כך. ולא העמיקו בדברים, ולא שקלו אותם במוזני החוכמה. והנה, אלה הבאישו את ריח החסידות בעיני המון האנשים. אז יש פה נקודה שנייה, שעכשיו צריך לשקם את מידת החסידות, את התדמית של מידת החסידות. ומן המשכילים עמהם, באשר כבר יחשבו, שהחסידות תבלוי בדברי הבל, או דברים נגד השכל והדעה הנכונה. אין הרבה הרבה שטויות. רק כדי שאפילו אמונות תפלות נחשבות היום כחסידות. כן? אם אתה לא מאמין שחוט אדום זה מציל אותך, אז אתה לא כל כך נראה שמיים. שנשמרנו מהשטויות האלה. כן? ויאמינו היות, כל החסידות תלוי רק באמירת בקשות רבות ובידויים גדולים. זה משהו צדיק, משהו. הנה, אתה רואה בכותל 3 שעות כל יום. ובבחיות, ובהשתחוויות גדולות, ובסיגופים הזרים שימית בהם האדם את עצמו, כי קבילות הקרח והשלג וכיוצא בדברים האלה. עכשיו, מה? בפתיחה. כאן זה המקום שבו יש לדון בזה. כי כולם מסכימים שגלגולי שלג זה לא מעיקר הדין. אבל יש, ולכן זה משהו שמעבר לדין, לכן זה המקום לדון. השאלה, איפה זה מוזכר גלגולי שלג? אצל הקדמונים, מה? כן, אבל זה מוזכר אצל גדולי עולם, האריז"ל, הרש"ש, רבי יהודה החסיד, מדברים על גלגולי שלג. מה, זה לא דבר חדש ביהדות. יש גלגולי שלג לכפרה, ויש תעניות, למשל, כתוב בגמרא על רב הונא, שנתהפכה לו רצועה של תפילין, והתענה 40 יום. אם כן, יש דברים כאלה. של תעניות וסיגופים רבים והתבודדויות, אז זה קשה לבוא נגד זה. הנה, לא ידעו כי אף על פי שקצת דברים אלה צריכים לבעלי תשובה וקצתם ראויים לפרושים. נכון, לפעמים קצת. יש תעניות לשם השגת מעלות, יש גלגולי שלג לתקן חטאים וכדומה. הנה, לא על אלה נוסד החסידות כלל. כי הטוב, כי מטוש במנהגים האלה הוא ראוי להתלוות אל החסידות. אך מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק מאוד להבינו על נכון. והוא מיוסד על יסודות חוכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית, אשר ראוי לכל חכם לב לרדוף אחריו. כי רק לחכמים להשיגו באמת. וכן אמרו זיכרוננו ברכה, לא עם הארץ חסיד. כלומר, יש קצת מנהגים כאלה שלפעמים, לפי מצבו המיוחד של אדם מסוים, ראויים לו. אבל זה לא ראוי לכל אדם ובכל מצב. ברור? בעלי פעולה, זה כבר הרבה אנשים. יש אדם שעשה עבירה מסוימת. כן? עשה עבירה מסוימת, רוצה לתקן אותה. אז יש לו תיקון כזה וכזה. כן? איך יודעים? אז יש חוכמה על פי רוח הקודש, כתבו גדולי עולם, כיצד עושים את זה? אבל זה גם לא תלוי בכל אדם, תלוי איזה מדרגה של אדם זה. אם זה אדם שחטאו מעכב אצלו את ההשגה הבהירה של ספרי תורה, אז ראוי לו לעשות את התיקון. אבל אם זה אדם שאיננו מתעסק בספרי תורה, אז שיחזור בתשובה כרגיל, כמו כולם, לא צריך להגיד. כן? גם, כלומר, יש לפעמים דברים כאלה. זאת אומרת שלמשל, משה רבנו רצה לקבל תורה בהר סיני. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? תיכנס לענן. כמה זמן היה בענן? 6 ימים. 6 ימים בתוך ענן. לא יודע, זה לא הכי סימפטי. מה הוא עשה בענן 6 ימים? לא אכל, לא שתה, כלום. אומרת, אז בעבוד רבי נתן שואלים, למה בכלל הוא נכנס לענן הזה 6 ימים? כדי למרק אכילה ושתייה שבמאה. זאת אומרת, עדיין, משה רבנו אכל ארוחת בוקר באותו יום. ארוחת בוקר, זה יכביד עליו. זה יכביד על, על הרוחניות שבתוכו. אז קודם כל, צריך למרק אותו. אחר כך, היה צריך 40 יום ו-40 לילה. זאת אומרת, להשלים את זה עד 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, בהר. למה? הוא צריך לקבל את התורה. התורה היא מן העליונים ולא מן העולם הזה. אז צריך למחוק את הצורה האנושית הרגילה של משה, כדי שאותו תוכן עליון יוכל להגיע אליו. מתן תורה כמה פעמים יש בהיסטוריה? כמה פעמים יש מתן תורה בהיסטוריה? פעם אחת, לא מספיק. מכאן ואילך לא צריך להיות דומה למשה רבנו בנושא הזה. פעם אחת, היה צריך משהו קיצוני, מיוחד מאוד, בגלל שהתורה הייתה צריכה לרדת אל העולם הזה. אז היה צריך לקשטש את צורתו של משה. אבל אחר כך, משה המשיך לעבור. כן, כשהוא ירד מהר סיני, משה רבנו, שוב היה אוכל ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, לא היה מתענה יותר. כן, כלומר, זה היה לרגע משה. כן. מדרגת הצדיק איננה דורשת שום סיפור. זה מה שראינו בתחילת הספר. כן? שלושת המידות הראשונות, זהירות, זריזות ומתיקות, צריך לאדם עשיית הטוב ואי עשיית הרע. נקודה. זה צדיק. אין שום מצווה להתענות. אבל אם אדם רוצה לקנות מידת הפרישות, אז לפעמים ראוי לו סיבוב. אבל זה לפעמים. וצריך לעשות את זה על פי הדרכה, ולפעמים זה בכלל לא שייך. כן? יש אדם שאסור לו לעבור דרך המידות האלה. לכן, כל הדברים האלה הם ראויים להצטרף ואינם מהות החסידות. זה מה שרמח"ל פה רוצה להדגיש. כן. נכון. נכון. נכון, 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 יש דבר כזה, נכון.
אז זה לא
חושב לב משהו, למה? אדם לא חייב להתייסר. אדם לא חייב להתייסר. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח לו איסורים, שישלח, אבל הוא לא צריך בזה לבקש אותם. הרי מה זה איסורים? הגמרא אומרת, אדם הכניס את היד לכיס כדי להוציא מטבע, ויצא לו מטבע אחר. זה איסורים. יכול להיות שזה מספיק לאותו אדם. אדם מתחייב איסורים. איזה דבר נורא עומד ליפול עליו, שהוא לא הוציא את המטבע הנכון. זהו. ואמרנו, פטור מייסורין, עכשיו שאר ימיו יבלה בטוב ושנותיו הנעימים, רק יזכור כל הספם במרירות מסוימת את אותו רגע שהוא רצה להוציא את המטבע. זה השאיר לו איזה שריטה בנפש. כן. לא לזלזל. עכשיו, אז לכן לא צריך לחפש דווקא את היסור. אגבונים, אין מזוכיזם של מזוכיזם דתי. הרי זה תלמוד ארוך. שנזיר הוא צריך לחפש, זה פסוק מפורש בפרשת נשוא, כן? וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. דרשו חז"ל במסכת נדרים, וכי על איזו נפש חטא זה, אלא על שציער עצמו מן היין. כלומר, אדם קיבל על עצמו לא לשתות יין, אז הוא מצער את עצמו, אז הוא צריך כפרה. ומה המצער עצמו מן היין צריך כפרה? המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה. ככה כתוב בגמרא. מה? לא, הוא לא עשה בסדר, הוא הצטער. אז השאלה היא על איזה נזיר מדובר. כי הרי אם זה נזיר שמתאים לו, השם מדובר על איזה נזיר בתורה? נזיר תמה. זאת אומרת, נזיר שנטמע במהלך נזירותו. זאת אומרת שהנזירות לא הייתה מתאימה לו. אם אדם מתנזר מן היין, ואיננו מרגיש צער בדבר, כי זה שהוא לא שותה יין זה לא בגלל שהוא אוהב לסבול, אלא בגלל שהוא עסוק בדברים אחרים. אז אין פה צער. מה?
הנושא של הנזירות, יש בשורש משתדי,
אז מה שאני מסביר, למשל, זה כמו שאדם אומרים, על אדם אחד, נגיד, יש אדם אחד, הוא עסוק, וזה נושא שמאוד מעסיק אותו, מאוד חשוב. למשל, הוא רוצה עכשיו להציל נפש מישראל, יום ולילה הוא מטפל אך ורק בהצלת את הנפש. ואז אומרים, בגלל זה הוא שכח לאכול ארוחת צהריים. האם נאמר על האדם הזה שהוא מסתגר? הוא לא מסתגר. הוא לא מסתגר. הוא פשוט היה עסוק במשהו אחר. אבל אם אדם, נגיד, אין לו מה לעשות, הוא אומר, טוב, היום אני לא אוכל ארוחת צהריים. ואז הוא כל הזמן סובד. אוכל את עצמו על זה שהוא לא אוכל. אז זה נראה שהוא מצער עצמו. זה מה שבאים לשלם. אז תלוי בנזירות, באיזו נזירות מדובר. אם זאת נזירות שבאה מצד מעלת נפשו, אז אין לו כל צער כלל וכלל. מה שאין כן, אם זה האדם שיש לו צער בדבר, אז זה פשע. פשע נגד
המנזר. אם נצער, אז מה החוכמה?
מה?
הוא עשה חטא, הוא רוצה לספר על החטא, צריך להצער. אם נצער, אז מה
החוכמה? נזירות זה לא כדי לחפר על חטא. שמה? שהוא מתנזר כדי לחפר על חטא. לא צריך להתנזר כדי לחפר על
חטא.
צריך לעזור בתשובה כדי לחפר על
חטא.
זה כדי לחפר. בסדר, אבל לא נזהירות כדי לחפר, אבל בסדר. כן?
זה יותר גבוה מנזירות.
אה?
יותר גבוה מנזירות.
ראיתי.
יותר חמור מנזירות.
יותר חמור, נכון. נכון, יותר חמור. תלוי גם באיזה אקלים.
כפרה דורשת צער.
כן, לפעמים. לפעמים כפרה דורשת צער. זאת אומרת שהאדם כאילו מעניש את עצמו. כן? הוא עשה עבירה, והוא נהנה מן העבירה, ולכן הוא צריך לחפר על הדבר הזה. כן? אבל זה גם לא תמיד. לא כל בעל תשובה צריך על כל חטא לעשות את המעשים האלה. מדובר במסלולים מיוחדים. לכן אומר כך, שהחסידות איננה כל ההנהגות האלה, למרות שלפעמים הן ראויות, אבל תמיד היה מקובל בישראל, גם כשעשו דברים כאלה, לעשות את זה בהתייעצות עם רבו, ולא על דעת עצמו. כן. הוא נבר עתה עניין זה על הסדר. עכשיו הוא יסביר מה זה באמת חסידות. מה זה לא, הוא יסביר לנו. מה זה כן עכשיו. הנה, שורש החסידות הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. והעניין הוא, כי הנה, המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות הן, וחובתן ידועה עד איכן היא מגעת. זה למדנו בחלק הראשון. אמנם, מי שאוהב את הבורא יתברך שמו, אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכוון לפתור עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה אשר על כל ישראל בכלל. אלא יקרה לו, כמו שיקרה אל בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל. למשל, אם אביו יאמר, אני צמא, הווה לי מן. אבל הבן יודע שאביו איננו רוצה, אוהב באמת יין. אבל איננו רוצה להטריח את הבן, לכן הוא ביקש מן. לכן ודאי שיראו לבן להביא יין. כן? לפי הכרת חפצו האמיתי של האב. רק שהאב איננו רוצה להטריח. כן? אז גם פה. זה מה שאומר, כמו שיקרה אל בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט שהוא חפץ בדבר מן הדברים, וירבה הבן בדבר ההוא, במעשה ההוא, כל מה שיוכל. ואף על פי שלא אמרו אביו, אלא פעם אחת, ובחצי דיבור, הנה די לאותו הבן להבין איכן דעתו של אביו נוטה, לעשות לו גם אשר לא אמר לו בפירוש, כיוון שיוכל לדון בעצמו שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא ימתין שיצווהו יותר בפירוש או שאומר לו פעם אחרת. כן. לכן צריך לימוד. לימוד. לכן לימוד כדי לא לטעות. אתה צודק. הרבה פעמים אפשר לטעות בדבר. כלומר, יש מה שאומר, הקדוש ברוך הוא ציווה לצום ביום הכיפורים. אז אם כן, ראוי לצום גם אחרי יום הכיפורים. טעות. הקדוש ברוך הוא ציווה להניח תפילין ארבע בתים. אני אחמיר, אני אשים עשרה בתים. כן? אז זה עובר על בל תוסיף. זאת אומרת, ודאי שיש פה טעות. כן? אז לכן צריך לימוד. כן? זאת אומרת, בגלל
הראשון הזה, שבעצם
תיגוד
לא
יכולה
לעבור
לך, שהוא עובד יראה, חייב את אהבה, חייב את השם. גם ביראה וגם אהבה, שאלה איזה יראה.
אז הוא לימוד כן?
כן, אז הוא לימוד כן, כי זה חלק מן האהבה. אבל הנה, איך הוא התחיל את הפסקה? מי שאוהב, השם יתברך באמת, נכון? מי שאוהב. כן, ולא ימתין שיצווהו יותר בפירוש, או שיאמר לו פעם אחרת. והנה דבר זה, אנחנו רואים אותו בעינינו, שיוולד בכל עת ובכל שעה, בין כל אוהב הרע, בין איש לאשתו, בין אב ובנו, כאלו של דבר, בין כל מי שהאהבה ביניהם עזה באמת. שלא יאמר, לא נצטוויתי יותר, די לי במה שנצטוויתי בפירוש. אלא ממה שנצטווה, ידון על דעת המצווה, וישתדל לעשות לו מה שיוכל לדון שיהיה לו לנחת. והנה, כמקרה הזה יקרה למי שאוהב את בוראו גם כן, אהבה נאמנת, כי גם הוא מסוג האוהבים, ותהיינה לו המצוות אשר ציוויים גלוי ומפורסם, לגילוי דעת לבד, לדעת של העניין ההוא נוטה רצונו וחפצו יתברך שמו. זאת אומרת שיש מה שנקרא במצווה ממד של העצה. הזוהר מכנה את התרי"ג מצוות תרי"ג עצים. עצה בארמית זה עצה. תת וצדיק מתחלפות, זאת אומרת, זה עצה. כדאי שתלך בכיוון כזה, אבל זה לא הכל. כן, בבקשה.
זאת אומרת, אתה יכול להיות שתהיה דווקא במידה מסוימת,
דווקא לא? כן, ודאי. שאדם השיג חסידות במידה מסוימת. מדוע? כי לכל אדם יש נטיית נפש המיוחדת לנתיב מסוים. כל אדם יש לו שביל שלו בעבודת השם. לכן חייב כל אדם לומר, בשביל שלי נברא העולם. פתאום, לא? בשביל שלי. או כל העולם ניזון בשביל של חנינה בני. ולכן אי אפשר לדון במידת חסידות של אדם אחד במידת חסידות הראויה לאדם אחר. כל אחד זה יהוד אחר, מצווה משלו. ואז לא יאמר די לי במה שאמור בפירוש, או אפתור עצמי במה שמוטל עליי על כל פנים, אלא עד רבה יאמר, כיוון שכבר מצאתי, ראיתי, שחצוי דברך שמו נוטה לזה, יהיו לי לעיניים, עיניים להרבות בזה העניין, ולהרחיב אותו בכל הצדדים שאוכל לדון, שרצונו יתברך חפץ בו. וזו הנקרא עושה נחת רוח ליוצרו. נמצא כלל החסידות, כלל החסידות, הרחבת קיום כל המצוות בכל הצדדים והתנאים שראוי ושאפשר, והנחה רואה שהחסידות מבין הפרישות. אלא שהפרישות בלבין, והחסידות בעצים. כלומר, כמו שבפרישות אדם פורש מן המותר, זאת אומרת, זה צמצום ההיקף של הפעילות, בחסידות יש הרחבה הפעילות. אז במצוות לא תעשה יש פרישות, ובמצוות עשה יש חסידות. בסדר? כמו הזהירות עם הזריזות. ואז הנקיות, מה מקביל לה? הטהרה, נכון? הרי יש לנו שתי שלשות. כן, זהירות, זריזות, נקיות. פרישות, טהרה, חסידות. כשהפרישות היא הרחבה של הזהירות, החסידות הרחבה של הדריזות, והטהרה הרחבה של הנקיות. עד כאן ברור? נפלא, אז נמשיך. נכון. אם היינו עושים הקבלה מוחלטת. אלא, שכאשר אדם נהיה צדיק, כדי להיות צדיק הוא צריך קודם כל לתקן את המעשה. זהירות וזריזות. ואז הוא יכול להגיע גם לנקיות בדעת. שזה פחות עקרוני. זה חשוב, אבל זה פחות עקרוני. לעומת זה, ברגע שאדם רוצה להיות חסיד, בוודאי שאין אדם ראוי שיהיה חסיד, שיוסיף במעשה, אם אין לו טהרה. לכן מתחילים בפרישות, שזה יותר קל, אבל מי הדברים לטהרה לפני החסיד?
אז אפילו
אם
הוא לא
אומר
שיוסיף
טהרה? לא.
זה יכול, זה
לא משאלה? מה?
זה לא ראוי.
אז זה לא ראוי. אם זה לא ראוי, שלא יעשה.
אבל הוא לא יכול לעשות.
מה זאת אומרת הוא לא יכול?
הוא יכול לעשות.
הוא יכול, לא יעשה. לא יעשה. לפעמים זה אפילו מגוחך. שיש אדם שהוא מקולקל מאוד בתחומים מסוימים, והוא חסיד בתחומים אחרים. זה הרבה פעמים בא לחפות. למשל, אני אקח דוגמה קיצונית, הנאצים, ראשיהם, היו צמחוניים. מידת חסידות. לא לאכול בשר בעלי חיים. חסידות לא. אבל אז כל מידת החמלה שנשארה בנפשם ופנתה אל בעלי חיים, ולכן כל האכזריות שבנפשם יכלה להיות מופנית כלפי בני אדם. לכן, אם הם היו באים ושואלים אם ראוי להם לעשות את החסידות הזאת, הייתי אומר להם לא, שיאכלו בשר. יותר טוב. נמצא כלל החסידות, הרחבת קיום, אז אלא שהפרישות בלהבין והחסידות בעשיים, ושניהם עניין אחד. שהוא להוסיף על המפורש מה שנוכל לדון לפי המצווה המפורשת שהיא נחת רוח לפניו יתברך. זהו גדר החסידות האמיתי, ועתה נבאר חלקיו הראשיים. כלומר, עד עכשיו יש לנו הגדרה. החסיד עושה יותר. יותר מאהבה. כמובן, לא חסידות של שטות. צריך לדעת לדון איפה ראויה היא להיות, ולכן יש פרק ארוך פה יחסית, פרק יותר, שהוא מבאר לפרטי פרטים את דרכי החסידות הראויים. בביאור חלקי החסידות, חלקי החסידות הראשונים שלושה. הראשון במעשה, השני באופן העשייה, השלישי בכוונה. הכי פשוט, מעשה זה הכי קל. אומרים, תעשה כך וכך. אין דבר יותר קל מאשר לעשות מעשים, כי זה מוגדר, זה מדויק. מה זה מדויק? אם אני אומר מעשה, שים את הכוס פה, אז זה פה, הנה, תגדרה, זה מעשה. עכשיו, אם אני אומר, תניח בעדינות, זה כבר יותר מסובך. איך מוגדר את הדינות? זה כבר באופן העשייה. כן? זה יותר מסובך. עכשיו צריך גם להיות כוונה. הכוונה, כי מישהו בא עכשיו לצלם, וזה צריך להיות אסתטי. הוא צריך להתכוון שזה יונח באופן שמתחל בעיני הצלם. אז יש פה כבר משהו יותר מיוחד. כן, בחסידות יותר קל להתחיל במעשה. במעשה, אחר כך אופן העשייה, אחר כך הכוונה. וכאן יש באמת הרים גדולים. החלק הראשון במעשה זה הכי פשוט. אנחנו נלמד מהם המעשים שמוגדרים כחסידות. נכון, אבל כשאנחנו נלמד, אנחנו נראה במה זה שונה זה. לכן יש פה רק כותרת. כותרת בהגדרה איננה יכולה לבאר את כל התוכן שהיא כותרת לו. בסדר? החלק הראשון במעשה, אף הוא יתחלק לשני חלקים. הראשון במה שבן אדם למקום, והשני במה שבן אדם לחברו. פשוט. אבל נראה מהי חסידות בן אדם למקום. החלק הראשון שבראשון הוא במעשה שבן אדם למקום, ועניינו קיום כל המצוות וכל הדקדוקים שבהם, עד מקום שיד האדם מגעת, ואלה הם שקראום חכמנו זיכרונם לברכה, שיירי מצווה. ואמרו, שיירי מצווה מעכבים את הפורענות. אם האדם היה חסיד, אז בענייני מצווה, אז הקדוש ברוך הוא גם מרחם עליו, ואומר, טוב, בסדר, אז לא תהיה פורענות, כי האדם הזה דקדק בנקודה זאת. כי אף על פי שגוף המצווה נשלם זולתם, כלומר, אפשר לקיים את המצווה גם בלי זה, הוא כבר יצא בזה ידי חובתו, הנה זה לכל המון ישראל. אך החסידים אין להם אלא להרבות בשלמתם ולא למעט בהם כלל. דוגמה פשוטה. אפשר שפרוכת תהיה סדין פשוט. יצאנו ידי חובת פרוכת. שמנו סדין, יש פרוכת. אבל אם היא רקומה, בחומרים יקרים ובאומנות רבה, זה יותר טוב. זה מידת חסידות. אבל זה עלה הרבה כסף. אנחנו נשמע את החסיד. מה? כי זה יותר כבוד למצווה. מצווה מהודרת. מה שנקרא זה אלי ואנדהו, את הדר לפניו, את נאה לפניו במצוות, אז חלק מן המצווה זה שזה יהיה נאה. או למשל, אני יודע, מה? כן, זה דרשה, דרשה שדרשה. או למשל, אדם רוצה לעשות קידוש. קידוש בליל שבת, ובוודאי שבכל יין שהוא, אדם יוצא ידי חובה. אבל הוא משתדל שהיין הזה יהיה יין משובח במיוחד לקידוש, מצד שהוא רוצה להדר במצווה. זה לא חובה, זה לא חסידות. לקחת יין משובח, כן. אפילו הכרתי יינן, שבצורך עבודתו כיינן, צריך לנסוע לחוץ לארץ ולטעום את היינות. יש בעיה, זה יינות שגויים. אז תלמיד חכם גדול התיר לו משום הידור מצוות קידוש. הידור מצוות קידוש. יש מקום להקל אדם. כן, זה חסידות. כן, החלק השני של... אתם רואים שהרמח"ל לא מעריך בזה, כי זה דברים יחסית ידועים. כן, מידת חסידות יעשו את הרבה כך. או למשל תפילין. תפילין זה דבר יקר. ואפשר לקחת תפילין זולות, הבעיה היא שמהר מאוד הן מתקלקלות והן פחות יפות וכדומה. אז ראוי כך. החלק השני שבראשון הוא במה שבין אדם לחברו, וכאן הוא מגדיל, הוא מרחיב יותר את הדיבור. ועניינו גודל ההטבה שיהיה האדם לעולם מיטיב לבריות ולא מרע להם. וזה בגוף, בממון ובנפש. כן, שלושה חלקים יש לכל אדם. זה אדם וכל דבר בצהל מתחלל בשלושה חלקים. גוף, ממון, נפש. באמת מעניין הדבר הזה. הממון זה חלק מן האדם. יש ביטוי כזה, צדיקים, ממונם חביב עליהם מגופם. שאינם פושטים ידיהם בגדר. אבל למה זה חביב? כי הם יודעים, הממון הזה הוא משמש לדברים טובים. כלומר, אצל הרשע, שהממון משמש לשטויות, יעשה יותר שטויות, פחות שטויות, ולא כל כך נורא. כי הרי ממילא, גם כשהוא משתמש בממון, הוא משתמש לדבר של הבל. אז גם לזרוק את הממון זה דבר של הבל. אז אין הבדל בין השימוש בממון להפסדו של הממון. מה שאין כן אצל הצדיק, כאשר הוא משתמש בממון זה לטובה, כאשר הוא מאבד את ממונו זה לרעה. לכן ממונו חביב.
גם מגופו?
ודאי, כי גופו הוא לא יכול לגזול.
יש אדם
שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש
אדם שיש אדם שיש אדם שיש
אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש אדם שיש
זאת
אומרת, זה יכול להיות מגמה כזו שהוא יוצא מפיו למשל
משהו שהוא מאוד אוהב לאכול או בגד ללבוש שהוא לא
מחויב
המציאות
כדי לתרום את זה לצדקה
או משהו
בנושא בזה. כן, אבל זה לא הדגמה למה שאמרנו.
לא, אני שואל.
אתה צודק, אבל זה לא הדגמה למה שאמרנו. בגלל שמה שאמרנו זה שממונו חביב. איפה ראינו פה ממון חביב? ובה דוגמה שהבאת.
יש לו את הכסף,
במקום
להשתמש איתו לדברים אחרים,
משתמש
איתו
למצווה מסוים.
זה
בסדר.
כן,
במקום
לקנות איזה בגד, הוא הולך ותורם
את זה
לנזקקים.
נכון, היה פעם... טוב, אצל הרב אריה לוין היו הרבה דוגמאות לדבר הזה. כן, שפעם אחת הכניסו לביתו תנור. תנור. חימום. בירושלים קר בחור. אז הוא ביקש להוציא את זה, הוא אמר, זה יותר מדי עולם הזה. כן, זה שם. כשאתה דואג לאחרים, היה דואג לכל דבר. כן, עד הפרט האחרון. אני יכול להסתדר גם בלי זה, זה שימה, אתם מרגילים אותי, הרגילים רעים, ככה, שמותרות. הוא יכול היה ללמוד גם בלי זה, אז מה אכפת? נכון? יש גם תנור בבית מדרש, אז יש מה עוצר גם בבית. הבית שיקלס מתחת לשמיכה, אמרנו, בשמה הוא חוזר הביתה, כדי לישון. אז בשמה, כן? זה לא צריך, זה מיותר לחלוטין. כן. החלק השני שבראשון, אם כן, אומר, הוא במה שבן אדם לחברו, ועניינו גודל ההטבה שיהיה האדם לעולם מטיב לבריות ולא מרע להם. וזה בשלושה דברים, בגוף, בממון ובנפש. מה זה בגוף? שיהיה משתדל לעזור כל אדם במה שיוכל, ויקל מסעם מעליהם, והוא מה ששנינו, ונושא בעול עם חברו. אתה רואה בן אדם סוחב מסע כזה, אתה בא ועוזר לו לסחוב אותו. זה מידת חסידות. כן, ואם מגיע לחברו איזה נזק בגופו, והוא יוכל למנוע אותו או להסירו, יתרח כדי לעשותו. כן? כלומר, אתה רואה שיש מקום, אנשים הניחו קליפת בננה על גבי המדרכה. אתה לא מחויב לסלק את קליפת הבננה. זה לא אתה זרקת אותה. כתוב, כי יפתח איש בו, או כי יכרה איש בו, ולא יחסנו, ונפל שמה שור או חמור, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעלה, והמת יהיה לו. אז מה אנחנו לומדים מזה? שאם אדם גרם לנזק ברשות הרבים, עליו לסלקו. אני לומד מזה עוד דבר נוסף. שאם לא אני גרמתי, אני לא מחויב לסלקו. אבל מידת חסידות, לבוא ולהרים קליפת הבנן. כן? נכון. זה תלוי מה. כלומר, ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת שאתה צריך לגמול עם חברך טובה. אבל יש דברים שהם מחוץ לתחום האחריות. זאת אומרת, ההלכה הגדירה מינימום. מדוע? שאם לא כן, אני לא אוכל ללכת לישון עד שלא אסלק מן העיר את כל הבננות שיש. ואני צריך לבדוק בכל מקום, אולי יש עוד איזשהו נזק.
לא, אני חושב שאני מגיע בדרך, אני
לא מעדם שפשר
לו,
זה כן, זה כן. אתה רואה בקרבת מקום. אבל אתה לא צריך ללכת לחפש את הדברים האלה. כן? מה שאני כן נראה חסידות היא ללכת ולחפש. עכשיו מה שאומר ראוי לדבר הזה, מה ששואל, זה תלוי. יש אלו דברים שאין להם שיעור. מה זה שאין שיעור? אין להם הגדרה. הפאה והביקורים והרעיון הוא גמילות חסדים ותלמוד תורה. אז מה יעשה אדם? הוא יכול כל היום כולו ללכת לבקר חולים. זה בסדר או זה לא בסדר? אין שיעור. לא מוגדר. כן? ולכן פה צריך שיקול דעת. עד כמה ילך לבקר חולים ועד כמה ילמד תורה. כן? ולפעמים מידת החסידות שלו תהיה שהוא לא ילך לבקר חולים. כמו שהרב שלמה זלמן אוירבך פעם תלמיד אמר לו, יש לי בעיה, אני כל הזמן מוזמן לחתונות ואני צריך להישאר שם 3-4 שעות. אמר לו הרב שלמה זלמן אוירבך, אני מגיע לשתי דקות. שאל אותו התלמיד, כן, אבל אני, אם אני, אבל זה בגלל שאתה הרב שלמה זלמן אוירבך, אתה אדם גדול, אז זה מכבד שבאת אפילו לשתי דקות. אמר לו הרב אוירבך, זה בגלל שכשהייתי בגיל שלך לא הלכתי לחתונות, שהיום אני יכול גם בשלוש דקות לשמח את החתן. אז פה המידת חסידות של הרב שלמה זלמן אוירבך בצעירותו הייתה שלא ילך לחתונות. אני לא אומר את זה כהדרכה כוללת, יש מצווה לשמח חתן וכלה, אבל תדעו שצריך לשקול. ואם מגיע לחברו איזה נזק בגופו והוא יכול למנוע אותו או להסירו, יצרח כדי לעשותו בממון לסייעו באשר תשיג ידו ולמנוע ממנו הנזקים בכל מה שיוכל, כל שכן שירחיקו כל מיני נזקים שיכולים לבוא מחמתו, בין ליחיד בין לרבים, ואפילו שעתה מיד אין הזקן מצוי, כיוון שיכול לבוא לידי כך יסירם ויעבירם. ואמרו זיכרונם לברכה, יהי ממון חברך חביב עליך כשלה. אחד מהביטויים היותר חזקים של חסידות של אדם לחברו זה להיות שר בממשלה. באמת? שרים הם אחראים יותר מכל אדם על טובתם של רבים. כן? שר התקשורת הוא אחראי להטיב עם מיליוני בני אדם. זה לא עם איזה גמח שיש לו. שר הבריאות אחראי על גופם של מיליוני בני אדם. זאת אומרת שוודאי שיש ערך לנקוט עמדה פוליטית אם המטרה היא טובת בני אדם. אבל אם אדם נגיד נוקט את אותה עמדה, ולכן מפני העוצמה של מילות חסדים שיש בתפקידים האלה, מי שמשתמש בזה שלא לשם שמיים זה יותר חמור. למשל אחד מאלה שאין להם חלק לא על המדבר זה מי שפרנס שמטיל את אימתו על הציבור שלא לשם שמיים אלא לשם עצמו, מוסיף הרמב"ם, והם מלכי הגויים כולם. כלומר, כל השרבה הפוליטית בכדור הארץ, אולי כמה יוצאים מן הכלל, אבל באופן כללי, אנשים העוסקים בפוליטיקה הם אנשים רעים, כי לכבוד עצמם הם דורשים. מצד שני, אז מה, אם זה ככה, אז אף אחד לא יעסוק בפוליטיקה? על זה נאמר, וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמיים, שזכות אבותם, מסייעתם וצדקתם עומדת לעם. כן. נכון. למה שהיא פטור מי לשמור שבת? אז יש לו זכות בזה, יש לו עבירה בזה. מה, לא הבנתי את החידוש. מה? אדם פטור ממצווה בגלל שהוא עושה מצווה אחרת? החסידות, זה יפה מאוד, כל הכבוד, מידת חסידות יפה מאוד, חוץ מזה הוא צריך לשמור שבת. השאלה היא ככה, אתה יכול להגיד שמכיוון שהיה כתינוק שנשבע היה פטור משמירת שבת, אז זה עוד יותר טוב. אבל אני אומר, גם נגיד שהוא מחלל שבת וזה עבירה חמורה, חוץ מזה יש לו זכויות נוספות של מידת חסידות. בסדר? הרי כתוב, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. אז אפילו עובד עבודה זרה, ואין לך דבר יותר מתואב ומשוקץ בתורה מאשר עבודה זרה, יש יחס חיובי לאדם עובד עבודה זרה אם הוא עשה מעשה טוב. נכון? יש אפילו תיאור בגמרא, במסכת קידושין, עד היכן כיבוד אביהם. נכון? מאיפה לומדים? עד איפה זה צריך להגיע? אז זאת אומרת, צא ולמד מנוכרי אחד באשקלון ודמה בנתינה שמו. מה עשה דמה בנתינה? גוי. היה חכמי ישראל באו, ביקשו ממנו לפנות ממנו אבן לחושן. ואבן יקרה זה, הרבה כסף. אבל המפתח של המחסן, איפה שהדבר הזה היה נמצא, היה מתחת לכרית של אביו, והוא לא רצה להעיר את אביו, ולכן לא מכר והפסיד את הכסף. קנו אצל מישהו אחר. אומרת הגמרא, אגב, אם זה היה, זה הוכחה שהאבא היה גוי בזה. אם האבא היה יהודי, אני אתן לו שתי סתירות, למה לא יערת אותו? אבל אחרי...
לא, אחרי היה נותן לו את המפתח, גם את זה לא, ולא מתחת לקרים. זה יהודי, יהודי.
הוא מגיעים למעלה יותר
גבוהה. נכון, זה בעצם נורא, וגם עשר יותר גדול מיעקב וזה. כי עשר זה המוסר הטבעי, המוסר הטבעי יותר חזק. אחר כך הגמרא אומרת שהוא קיבל שכרו. מה השכרו של אותו גוי? שאחר כך נולדה פרה אדומה בעדרו. פרה אדומה זה הרבה יותר יקר מהאבן היקרה. באו חכמי ישראל וקנו ממנו ודמים יקרים. כן, זה היה השכר. זה עד כאן בתלמוד הבבלי. בתלמוד הירושלמי מוסיפים פרט שבבבלי לא מובא. בתלמוד הירושלמי כתוב שכשאביב נפטר, האבן שעליה ישב אביב, הוא עשה אותה לעבוד הזר. הוא עשה אותה פסק, השתחווה לאבן הזה. מה הגמרא רוצה לומר בזה? עד איכן כיבוד אב ואם, שהוא עשה את האבן לעבודה זרה. אבל עבודה זרה זה דבר רע? נכון. עצם זה, על זה שהוא עבד לאבן, הוא חייב מיתה. אבל איזה כבוד. כבר כיבוד אב ואם אתה למד מיתה. כלומר, יש מה שנקרא שכר של לימדת חסידות גם אצל עוברי עבירה. כן. איפה היינו?
בנפש.
בנפש. איך יש גמילות חסדים בנפש? שישתדל לעשות לחברו כל קורת רוח שיש בידו. בין בענייני הכבוד, בין בכל שאר העניינים. כן? כלומר, תעשה כל מה שגורם לו הרגשה טובה. גם עניין הכבוד, דבר מוזר. אני צריך לכבד את חברי. אבל לרדוף אחרי הכבוד זה מדרה. אז כשאני נותן לו כבוד לחבר שלי, אני עוזר לו לפתח מדרה. מה? כי הוא עכשיו רודף אחרי הכבוד. אני יודע שהוא אוהב כבוד. אני נותן לו, יפה. זאת אומרת, אני מכבד לא את הנטייה שלו לכבוד, אני מכבד את הצלם אלוהים שבו. והצלם אלוהים שבו ראוי לכבוד. והוא השורש לרדיפת הכבוד המקולקלת.
מה?
כן, נכון. אם הוא מודע שזה מצד צלם אלוהים שבו, אז הוא צריך לדרוש את הכבוד. אם זה מצד ההרגשה הטובה שהוא מת מזה שהוא זה הרגשה נפלאה שכולם ככה מסתכלים עליו, כן, איפה המצלמות, כן, אז יש פה בעל, יש כאילו. כן. בעיה במכון, למה? נותנים כבוד יותר מדי? למה? אנשים פה בורחים אותו, לרבנים למשל. זה מתוך חיבה ואהבה. מתוך חיבה ואהבה. זה משהו אחר, זה דאוי.
סתם.
לא, אוהבים. בסדר. אוהבים, זה לא כבוד. יש אוהבים. מה זאת? כן, נכון. כן, זה משהו שלא מגיע לך, תשמח מזה שאנשים רוצים לכבד.
כמו יין, משווה
תרגע. לא זוכר. לא. הלאה. נגיד, אנשים מכבדים אותך. אתה צריך לשמוח על זה שאנשים רוצים לתת כבוד אחד לשני. אל תשמח בזה שאתה קיבלת כבוד. אתה צריך לשמח מהעובדה שאנשים מכבדים אחד לשני. מה? לא שומע. מי שמכובד בעיני הבריות, לא, מי שמכבד את הבריות. כן, זה אני לא ראיתי, יש הרבה שטויות, אנשים מכבדים כל מיני שטויות, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא מכבד אותם. למשל, אחד, כולם מכבדים אותו, מדוע? כי הוא רימה וגנב מקופת הציבור הרבה, אז כל הכבוד, באמת גבר. מגיע לו כבוד, מה? שישתדל לעשות לחברו כל קורת רוח שיש בידו, בין ענייני הכבוד ובכל שאר העניינים. כל מה שהוא יודע שאם יעשהו לחברו הוא מקבל נחת רוח ממנו, מצוות חסידות הוא לעשותו, כל שכן שלא יצערנו בשום מיני צער כלל, יהיה באיזה אופן שיהיה. וכלל כל זה הוא גמילות חסדים, אשר הפליגו חכמינו זכרונה לברכה בשבחה ובחובתנו בה. ובכלל זה, רדיפת השלום. אל שאדם יעשה הכל כדי שיש שלום בין בני אדם, שהוא ההטבה הכללית בין כל אדם לחבר. כן. אז זה מה ששאלתי. אמרתי, זה לא עניינך. כי הרי כשאתה בא לכבד את החבר שלך, זה לא מצד שהרדיפת כבוד שלו, אלא מצד תלם אלוהים שלו. אז אם אתה מכבד אותו מצד שהוא נברא בתלם אלוהים, זה עצמו מתקן את המידה שלו. אתה באמת מתכוון לזה. מצד מה השני ראוי לכבוד? בגלל שיש לו בגד יותר מכובד ממך, או בגלל שיש לו אוטו יותר מפואר, מצד זה הוא ראוי לכבוד, אז יש פיה. הוא ראוי לכבוד מצד הצלם אלוהים שבא לידי ביטוי אצלו. ומתוך כך יש כל הדברים שמסדים.
כל סדר רוחני זה טוב על ידי ביטוי?
תלוי איזה סוג רוחני, יותר מוסרי, כן.
איך אני יכול לתקוד
את זה?
אני
צריך לתקוד את זה כבר למישהו
שאתה
יותר
מאחד אחר, איך אני רואה את זה?
איך אתה רואה את זה? רוב שלא לומד את זה. זה דבר שלומדים, כן? כל זה, זה גם דבר שמוקרן. ויש מי שלא רואה. מה אפשר לעשות? הלאה. ואתה אביא לך ראיות על כל הדברים האלה. כלומר, כל מה שאמרתי לך זה הגדרות, אבל מאיפה לקחתי את זה? הכל לקחתי מהגמרא. מן החכמים, זיכרונם לברכה, אף על פי שהדברים פשוטים והם צריכים לחיזוק ראיה, אבל זה דרכו של רמח"ל בכל מקום, להביא ראיות למה שהוא אומר. בפרק בני העיר, איפה זה? במסכת מגילה. אמרו, שאלו תלמידיו את רבי זקן, במה הארכת הימים? אמר להם, מימי לא השתנתי בתוך 400 של תפילה, ולא קיניתי שם לחברי, השתנתי, ולא קיניתי שם לחברי, ולא ביטלתי קידוש היום. אמא זקנה הייתה לי, פעם אחת מכרה כיפה שבראשה, והביאה לי קידוש היום. הרי לך פה מן החסידות ומה שנוגע אל דקדוקי המצוות, כי כבר פטור היה מן הדין מהבאת יין לקידוש. כיוון שלא היה לו, עד שהייתה צריכה אמו למכור כיפה שבראשה. כלומר, אין שום חובה, כלומר, אם בא הבן אדם ואומר, אין לי יין לקידוש, אז הרב לא יגיד לו, תמכור את הכיפה שבראש אמך. לא חייב. וגם לא חייב למכור את אמא שלו, אבל גם לא את הכיפה שבראשה. אמנם, ממידת חסידות היה עושה את זה. זאת אומרת, הוא הכריח את אמא שלו למכור. היא הרגישה כמה שזה חשוב לבן שלה. אבל אם היא הייתה לבדה, היא לא הייתה מוכרת. היא הייתה אומרת, אני פטורה מקידוש, לא עושה קידוש. אבל כיוון שבנה היה אחד כזה שאצלו הדבר הזה היה כל כך חשוב, אז היא ידעה שראוי למכור את כיפתה. ובמה שנוגע לכבוד חברו, אז זה לגבי נגיד בן אדם למקום. הוא מבש נוגע לכבוד חברו שלא כינה הוא אפילו כינוי שאינו של גנאי, הוא עוד יפרשו את עושות שם, כי הרי מה החידוש? אסור לכנות שם לחברו אם זה שם של גנאי. למשל, אחד שקוראים לו דוד, אז יקראו לו דוד שמש. זה ביטוי של גנאי, זה לא יפה. נכון? אבל יקראו לו דודי, מקובל. גם זה הוא לא היה עושה, מידת חסידות. היה קורא לו דוד, אפילו לא דוד, אלא דוד, מלרע, כלשון. אז זה מידת חסידות, זה לא הכרח. ורב הונה, גם כן, קשר גמי על לבושו, לפי שמחר המיינו לקנות יין לקידוש היום. אז זה המיינו? אבנת, כן? חגורה. הוא מחר את החגורה, אז במקום חגורה הוא שם גמי. מה זה גמי? לא, זה לא גמי. יש צמח, כן, צמח כזה שאפשר לעשות מנו חבלים. זה הרגמי הלבושו, לפי שמחר עניינו לקנות יין לקידוש היום. עוד שם, שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע. אגב, מה העניין של שהוא לא הטיל מים בתוך 400 של תפילה? מה זה, מה אתה אומר? אז מה? ירחיק, אז אם זה הלכה, זה לא מידת חסידות. למשל, או שזה במקום שהוא רגיל להתפלל בו, אז שלא יהיה מגונה בעיניו וכדומה. אבל יש כל הדברים האלה אינם מן הדין. עוד שם, שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע, במה הארכת הימים? אמר להם, מימי לא עשיתי כפנדריה לבית הכנסת. מה? אז תראים, באיזה אופן זה היה? מה היחיד? ולא פסעתי על ראשי עם קודש. הנה זה, המידות בעניין כבוד בית הכנסת ובעניין כבוד הבריות, שני דברים. שלא ליצוע על גבי מסיבתן, שלא לראות כמבזה אותן. כן? זאת אומרת שיש פה מידת חסידות, שאדם מהלך על במקום גבוה, כך שנראה שהוא עומד מעל גבי האנשים האחרים. אז הוא לא עשה את זה, לא פסע על ראשי עם קודש. שאיזשהו לא עשה כמנדריה, אז יכול להיות שזה באמת מיקר הדין. שזה נזהר ביותר בדבר הזה, גם במקום בבית הכנסת שהיה מותר לעבור דרכו. מה? כפנדריה הכוונה לעבור דרך המקום, זאת אומרת כדי לקצר את המקום. דבר ראיתי פה, למשל בקריאת משה מצוי בבית כנסת אוהל יצחק, שם יש איזה שביל שמוביל אל החלק השני של הכיכר, אל בית הספר, נכון? בית ספר נועם. אז יש, לפעמים אנשים עוברים בשביל הזה. כן? זה אומנם מותר כי זה לא בית הכנסת ממש, כן? אבל זה לא ראוי שאדם יקצר את דרכו למקום אחר דרך מקום ששייך לבית הכנסת. מהספרייה שבמכון אל הקפה. כן, נכון. אז זה כפן דריה גם כן. ודאי, אדם רוצה לשתות כוס קפה, יוצא מהספרייה והולך לפיין קפה. זה אסור. כפן דריה. מעזרת נשים, זה דבר. אה, לא, מעזרת נשים זה... איזה זה? זה בסדר, מה איפה זה? מה אתה עושה? מעזרת נשים, אני אגיד לך. אז עשית משהו, קראתי. אז זה בסדר. בסדר, או אם אמרת מזמור באמצע. או באת, או נגיד, מסרת הודעה למישהו. או למדת. וכדומה, זה בסדר. העיקר שתהיה רגישות לדבר. כן, זה מקרה הדין. למשל, כזו שאסור להיכנס לבית עבודה זרה. אבל מותר לעשות אותו כפנדריה. למה? כי זה ביזיון למקום. למשל, אתה צריך לעבור ממקום למקום, אתה גר במקום אחד מצד אחד של הכנסייה, אתה צריך להגיע למקום שני שנמצא מהצד השני של הכנסייה. אז אדרבה, כדאי להיכנס כדי לבזות את המקום. אתה משתמש בו כשביל מעבר. איזה טיור? של לוט, של לוט. נו. נו, נו. אבל שם זה לא בית עבודה זרה.
לא?
לא. איזה צלבים? צלבים? יש שם שום צלבים. יש שם שום צלבים, שום כלום. סתם קרב. כן. כן. שאלו תלמידיו את רבי פרידה, במה ערך תימים, אמר להם, ימי לא קדמני אדם לבית המדרש. אותו מדי היה הראשון. ולא ברכתי לפני כהן. ולא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה. אף על פי שמותר לאכול מהבהמה, אף על פי שעדיין לא הורמו מתנותיה, הוא היה ממתין עד שירימו את המתנות, ואז היה אוכל. זהו.